לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי כ"ט בחשוון תשע"ט, טוב יומן לפי שעה היום. דבריה של המשנה ליועץ המשפטי, עורכת הדין דינה זילבר, תגובת השרה שקט ותגובת היועץ המשפטי לתגובת השרה שקט מחוללים שערה בזירה הפוליטית והמשפטית. אנחנו מיד נשוחח עם עורך הדין זאב לוי, איש התנועה למשילות ודמוקרטיה, ששיגרה בימים האחרונים מכתב הזהרה אודות אג'נדות היועמ"שים ותפקודם. אנחנו נשמע ממנו על התנהלותם של היועצים המשפטיים, התנהלות שלעיתים מנוגדת לחוק ולהנחיות ולמגבלות של תפקידם. נדבר גם על תוצאות בחירות אמצע הקדנציה שמעניקות לטראמפ הישג צפוי בסנאט, אבל גם הפסד צפוי בבית הנבחרים. ננסה לנחש איך תיראה המחצית השנייה של כהונתו עם המורכבות הזו, ולשם כך יהיה איתנו הפרופסור זוהב סגב, מומחה לפוליטיקה האמריקאית. בדברים חריפים תוקף יושב ראש זהות משה פייגלין את חוק הנאמנות שלטעמו אינו אלא ניסיון להשיב בבולשיביזם ימני על בולשיביזם שמאלני, זה שקיים בעולם התרבות והאומנות בישראל. אנחנו נשמע את דבריו וננסה להעלות כמה וכמה שאלות ותהיות סביב הקביעה הזו. ברחבי הארץ נחגג היום חג הסיגד של קהילת יוצאי אתיופיה. אנחנו נבקש לשמוע על קצב ורמת התערותם של צעירי העדה באקדמיה הישראלית ובחברה כולה. לשם כך יהיה איתנו תומר סמרקנדי, הוא מנכ"ל קרן אייסף לחינוך, קרן שפועלת לקידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בישראל דרך האקדמיה, עד כמה אנחנו קרובים באמת לצמצום הפערים הללו. וחודש נובמבר נחשב ברחבי העולם וגם בישראל, יש להודות, חודש המחירות המטורפות. העובדה שהעולם הפך מזמן לכפר גלובלי אינטרנטי קטנטן מציבה מיליונים ברחבי העולם ערוכים ודרוכים מול אתרי המחירות והשוואות המחירים. הם מוכנים לאתגרי הרכישה במחירי הזדמנויות שלא ישובו עוד במהלך השנה כולה. הבעיה היא שזו גם שעתם של ההאקרים וגם ארגוני פשיעה. הם מתחזים לאתרי מחירה כדי להגיע אל הפרטים הפיננסיים של כולנו. אנחנו נדבר על הסכנה וההתמודדות איתה עם אלכס לוין, הוא מומחה לטכנולוגיית סייבר, איש חטיבת היועצים של חברת קונסיסט. אנחנו נשמע ממנו על פישינג, על תוכנות כופר, שאר צרות שאיש מאיתנו לא רוצה לפגוש במחשב שלו. ובחמה הטכנולוגית של מיינדסט שבירוחה מתקיים ביומיים האחרונים האקתון, מרתון מתכנתים שכינס אליו אנשי חינוך, מפתחים ומעצבים במגמה לפתח יחד מוצרי עזר לפיתוח למידה, ובמהלך יומיים של מרתון הוצגו פיתוחים שונים, אחד מהם גם זכה במקום הראשון. אנחנו נשמע גם על האירוע, גם על התחרות, גם על המוצרים והפיתוחים שפותחו באירוע וגם על הזוכה. יהיה איתנו כאן המייקר צביקה מרקפלד, מי שהיה אחד היועצים והמדריכים בהאקתון הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. דבריה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורכת הדין דינה זילבר, תגובת השרה שקט ותגובת היועץ המשפטי לתגובת השרה שקט, כל העניינים הללו מחוללים ביממה האחרונה שערה לא מועטה בזירה הפוליטית והמשפטית. אנחנו רוצים לשוחח על מעורבותן של אג'נדות היועמ"שים ואיתנו נמצא על קו, על קו הטלפון עורך הדין זאב לוי, שהתנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום לך.
שלום, שלום.
בימים האחרונים שיגרתם לשרה שקד נייר עמדה מסודר שלכם מסביב לסוגיה הזו של האג'נדות והתפקוד של היועצים המשפטיים.
כן, נכון, לא מדובר על נייר עמדה, כי אין כאן, הנושא לא מורכב במיוחד, מדובר למעשה על מכתב שנועד להביא לידיעתה את ההיבטים החוקיים של ההתנהלות של היועצים המשפטיים, שבאמת עברה כל גבול, ממש עוברים בצורה בוטה על החוק, על הוראות היועמ"ש, פשוט זלזול מוחלט בנבחרי הציבור, אבל גם בחוק שהם אמונים על השמירה שלו.
תן לי דוגמה, איפה הם עוברים על החוק, וגם, כמו שאתה אומר, גם על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, זאת אומרת, הוא חייב, היועץ מנדלבליט, לתת דעתו גם על העניין הזה.
כן, תראה, ניתן רק דוגמה, כי באמת זה קורה בחודשים האחרונים כבר בלי סוף, זאת אומרת, הסכר פשוט נפרץ. צריך להבין, כל עובד ציבור עובד מכוח או כפוף להוראות התקשי"ר, תקנון שירות המדינה. והתקנון כמובן גם מחפיף אותו להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שהוא למעשה קובע מדיניות המשפטית כלפי כל עובדי הציבור. היועץ המשפטי לממשלה הוציא הנחיה, 1,005, אם זה חשוב, הוציא הנחיה מפורשת שאומרת שעובדי ציבור לא התייצבו בפומבי בוועדות הכנסת או בתקשורת והביאו עמדה שסותרת את עמדת הממשלה. כלומר, כל עוד הממשלה, משרד הרלוונטי, מנהל דיונים פנימיים, תגידו מה שאתם רוצים, תביאו את דעתכם, הכל טוב. לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה, אתם מייצגים את הממשלה, ובוודאי לא מתייצבים ומתנגדים לה בפומבי. ועבירה על ההוראה הזאת, עבירה על ההנחיה הזאת, היא מצדיקה הגשת קובלנה ופתיחה בהליך משמעתי. כל זה נכון, טוב ויפה, אם אתה עובד ציבור רגיל, אם אתה מסתבר יועץ משפטי או עובד משרד המשפטים, אין דין ואין דיין, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, והנה אנחנו רואים את המשנה ליועץ המשפטי עצמו, מתייצבת בוועדה בכנסת, ובאופן פומבי נושאת נאום שאין בו אפילו אמירה משפטית אחת, שום אמירה משפטית, אמירה פוליטית גרדה שפשוט מתנגדת להצעת חוק ממשלתית, לא החלטת ממשלה, הצעת חוק ממשלתית, היא באה ומתנגדת אליה בפומבי. אנחנו רואים יועצים משפטיים של משרד הממשלה שמוציאים מכתב שבאורך פלד הלף לתקשורת, ממש בצורה אלומה, שמתנגד גם כן, מתנגד להצעת חוק ממשלתית, שהממשלה יוזמת. וכמובן, לא רק שלא מוגשת קובלנה, זה עובר בשקט.
מכתב היועצים המשפטיים, אתה מתכוון לאיזה חקיקה?
למכתב היועצים המשפטיים הוא בקשר לחוק, מה שמכונה חוק היועמ"שים, זאת אומרת, החוק שנועד להסביר את הליך המינוי של יועצים משפטיים. ששוב, זאת הצעת חוק ממשלתית. אני רק חייב להגיד, מי שחושב שתודים, אולי מדובר כאן על איזה חוק שנוגע בסיפור נפשם, אותו סיפור בחוק ההסדרה, אותו סיפור בחוק, בצורה רכה יותר בחוק המסתננים, אותו סיפור בחוק הלאום. כל מה שלא בא להם טובה, הם פשוט עושים ככל העולה על רוחם. עכשיו, מה שמדהים זה שהם אמונים על שמירת החוק. כל עובד ציבור אחר היה בשלב הזה כבר מוצא את עצמו בהליך משמעתי. וכאן, אף אחד לא עושה כלום.
וכעיקרון, הנחיותיו של היועץ המשפטי, באותה הנחיה שסיפרת לנו עליה כרגע, במקורה באמת היא מדלגת עליהם? אמורה לדלג עליהם?
לא. לא, אין שום הבחנה, אין שום הבחנה. זאת הנחיה רוחבית, היא מתייחסת לכל עובדי המדינה. אז יש, בעבר היועץ המשפטי לממשלה עצמו התייצב כנגד וטען כנגד חוק, ואז בזמנו הוא הותקף על ידי התקשורת, איך אתה עובר על ההנחיה של עצמך, ואז הוא השיב איזו תשובה בסגנון, כמעט מצטט, תשובה שאומרת, זה נכון שיש הנחיה כזאת, אבל כמובן שהיא לא חלה על היועץ המשפטי עצמו, לממשלה עצמו, שהוא לא רק פקיד ציבור בכיר, אלא גם איזה משהו כזה, הוא עושה הבחנה לגבי עצמו. להגיד לך שזה ראוי בעיניי, זה נראה לי קטסטרופה, שמישהו מוציא את עצמו, עובד ציבור מוציא את עצמו מהכלל. אבל מילא, ניחא שהוא אומר את זה רק על עצמו. אבל פתאום אנחנו רואים הסכר פשוט נפרט. כל עובדי משרד המשפטים פשוט עושים ככל העולה על רוחם.
זה דבר מאוד מדהים, בעיקר כשאנחנו רואים את תגובתו של היועץ לדבריה של השרה, הוא אומר לה, תרגי, אני זה שקובע. לכאורה הוא היה אמור לומר, את בעצם מחזקת את העמדה שיצאה באותה הנחיה שלי.
נכון, אז אוקיי, כאן אנחנו כבר באמת בהתייחסות לאירועים ממש של היומיים האחרונים, אז דבר ראשון כמובן, אנחנו שמחים מאוד שהשרה שקד החליטה להפסיק את מדיניות ההפלגה הארוכה, כנגד ההתנהלות הזאת, ובאמת, מה שנקרא, הורידה את הרגל על הסיפור הזה, וזו תגובה חשובה. זה דבר ראשון. התגובתו של היועץ המשפטי, היא, כן, היא בעצם, יש בצד חיובי וצד שלילי. הצד החיובי הוא שבשורה התחתונה, שקד, השרה שקד, קיבלה את מה שהיא רוצה. זאת אומרת, דינה זילבר לא תייצג, נכון לבינתיים לפחות, את הממשלה, את הממשלה, לא בכנסת ולא בממשלה. שזה השיגה את זה. מצד שני, כן, כמו שאתה אומר בצדק, היועץ המשפטי בעצם אומר לה, אני אתן לך את מה שאת רוצה, אבל לא בגלל שיש לך את הסמכות, או בגלל שהיא עשתה זה, אלא בגלל שהיא הפרה את ההנחיות שלי. זאת אומרת, בגלל, על כבודי אני מלחם ולא על כבודך. וכאן צריך להרים שנייה את הראש מהחוק היבש, הנחיית היועמש הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו, ונסתכל עליי קצת באופן כללי על איך אנחנו מטפים במדינה דמוקרטית להתנהל. אנחנו מטפים במדינה דמוקרטית שעובדי ציבור, גם אם אין הנחיית יועמש ספציפית שאוסרת עליהם את זה, אנחנו מטפים מעובדי ציבור, ליישם ולקדם את המדיניות שלשמה הם נבחרו. עכשיו אנחנו זוכרים, אני שומע בתקשורת לאחרונה הרבה אומרים, מה הייתם אומרים אם בזמן ההתנתקות היה פקיד ציבור ימני שהיה מתנגד להתנתקות? אנחנו זוכרים פקיד ציבור כזה, קראו לו יהודה גליק, הוא לא הרגיש שהוא לא מסוגל להמשיך לעבוד כעובד ציבור יחסית בכיר ודרג ביניים בזמן ההתנתקות, והוא קם והתפטר. הוא לא נשא נאום פוליטי מתוך במסגרת התפקיד שלו, וזה מה שהיינו מצפים, והעובדה שהיועץ המשפטי לממשלה לא מסוגל לגבות את האמירה הזאת, והוא נתלה בדקויות כאלה של בגלל שהיא הפרה את שברה את המילה שלו, אז רק בגלל זה הוא בינתיים ישאה אותה, זה בעינינו זה חמור מאוד הסיפור הזה.
מכיוון שאנחנו שומעים בתקשורת ביממה האחרונה, הרבה פעמים, בדרך כלל זה קורה מהשמאל, מהמרכז שמאלה, אנשים שאומרים, אי אפשר לסתום את הפה למי שרוצה להביע את האג'נדה שלו. מצד שני, ציינת כאן שהיועמ"ש כותב באותה הנחיה, שהיא עיקר נושא שיחתנו, באותה הנחיה הוא אומר, כל עוד הדיונים מתקיימים לפני הייצוג בממשלה או בכנסת, אז אפשר להגיד את הכל. איפה הבמה באמת שהם יכולים להתבטא?
אז שוב, הבמה שלהם היא בשלב הדיון הפנימי במשרד. משרד המשפטים צריך לגבש את עמדתו. מתנהל דיון פנימי שהוא דיון מקצועי. עכשיו, במסגרת הדיון המקצועי הזה, אם עולות גם אמירות ערכיות, אנחנו יודעים, בסוף כולנו בני אדם, לכולנו יש עמדות פוליטיות, ולכולנו יש עמדות ערכיות, ואני מתאר לתמי שבמסגרת הדיון זה בא לידי ביטוי. ושם זה בסדר גמור. איפה זה לא יכול לבוא לידי ביטוי? לא חוקית ולא ערכית גם. זה לא יכול לבוא לידי ביטוי לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה. כלומר, שמענו את דעתכם במסגרת הדיון הפנימי, הבאתם אותה. השר הנבחר, שהוא בסוף מייצג את הציבור, הוא שמע את הכל והחליט מה עמדתו. עכשיו יש לכם שתי אפשרויות, לסתום את הפה או ללכת הביתה. אני מתנצל על הבוטות, אבל אנחנו באמת איזשהו סוג של אובדן שתונות כאן. במדינת ישראל בהקשר הזה. לא מתאימה המדיניות של השר, אתה יכול להניח את המפתחות וללכת הביתה ולהגיד מה שאתה רוצה כאזרח פרטי, או שאתה יכול להמשיך לעבוד כאיש מקצוע ולייצג את עמדתו.
אז אוקיי, אז הוא צריך או לקבל את המרות של השר או להתפטר. אני רוצה לשאול, האם סבירה בעיניך ההחלטה שאדם מסוים מתוך הדרג הייעוץ המשפטי הבכיר הוא זה שייצג, כי הוא זה שתמך בדיונים המוקדמים, ולא מישהו אחר שלא תמך, ואז הייצוג יהיה ככה אנמי, חלש, רפה, ומועד לכיוון.
זאת החלטה מנהלית. אנחנו מצפים אנשי מקצוע, ושוב, אני גם עורך דין ואני מייצג לקוחות, ולא תמיד אנחנו מזדהים עם כל מילה ועם כל פיפס של רצונות הלקוח. אני מצפה אנשי מקצוע להיות מסוגלים לשים בצד את עמדותיהם הפוליטיות, ולייצג בכבוד ובצורה יעילה ונכונה את השר שלהם. אבל ברור ששוב, בתוך עמנו אנחנו חיים, וברור שניהול נכון ידע להגיד, אוקיי, אם יש כאן מישהו שקשה לו מאוד עם החלטה מסוימת, אז אנחנו לא נשלח אותו לייצג, נשלח מישהו שיותר מזדהה עם העמדה הזאת. אבל שוב, זה כחריג, יוצא מן הכלל. הכלל צריך להיות שאם אתה עובד ציבור, אתה מייצג את הציבור, אתה לא מייצג את עצמך ודעותיך האישיות. זה הכלל.
כן. טוב, האמת היא שהדברים אולי בפיך, אולי בכלל, הם נשמעים כל כך הגיונים ופשוטים, אני מקווה. טוב, אנחנו נראה לאן הדברים הללו.
שוב, כרגע כל כובד המשקל נמצא על כתפי השרה שקד, ואנחנו מאחלים לה שלא תיכנע ושתצליח באמת לייצג את כולנו כאן במאבק הזה.
עורך הדין זאב לב, איש התנועה למשילות ודמוקרטיה, תודה רבה לך על הדברים, יום
טוב. תודה לך.
תוצאות בחירות אמצע הקדנציה מעניקות לטראמפ הישג צפוי בסנאט, אבל גם הפסד צפוי בבית הנבחרים. אנחנו רוצים לשאול איך תראה, לפחות להעריך, איך תראה המחצית השנייה של כהונתו עם המורכבות הזו. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה לפוליטיקה האמריקאית, הפרופסור זוהר סגב, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אפשר להעריך?
תראה, בוודאי שאפשר להעריך, כלומר, אין ספק שיהיה הרבה יותר מעניין, ואין ספק שמבחינת הדמוקרטים, גם ההישג הזה, שהוא הישג חלקי, הוא חשוב מאוד, מבחינתם זה היה כמעט להיות או לחדול, אין ספק שבבידה הם לא היו מצליחים להשתלט, גם להשתלט לפחות על בית הנבחרים, המשבר במפלגה הדמוקרטית היה מאוד מאוד עמוק, והם היו מגיעים במצב הרבה הרבה יותר קשה לבחירות לנשיאות עוד שנתיים. יהיה הרבה יותר קשה לטראמפ, כי כל החקיקה צריכה לעבור בשני הבתים. יש לבית הנבחרים יכולת לפתוח בחקירות עצמאיות במנעד הגדול של הפרשיות שטראמפ, שכולנו מודעים שטראמפ, שנוגעות בטראמפ האישיות והפוליטיות, ואין ספק שלטראמפ יהיה הרבה הרבה יותר קשה. יש עניין אחד שהסנאט הוא זה שיכול להתעסק בו, וזה הנושא שהוא עוסק בו, וזה הנושא של השימועים בחדשות והחלטות בעצם על בעלי תפקידים, על איזושהי קבוצה בחירה של בעלי תפקידים. מה שהיה בחדשות בשבועות האחרונים היה הסיפור של המינוי של שופט בית המשפט העליון.
כן.
העניין הזה זה עניין שהוא פריבילגיה רק של הסנאט, ואין ספק שזה נותן עדיין לטראמפ חופש פעולה משמעותי. אבל בשאר הדברים יהיה הרבה יותר, יהיה לו הרבה הרבה יותר קשה.
כעיקרון, אבל
צריך גם לזכור שאני משער שגם חלק, בוא נגיד, גם העובדה שהדמוקרטים נמצאים עכשיו בסנאט, סליחה, בבית הנבחרים, אולי תיתן איזושהי רוח גבית לחלק מחברי המפלגה הרפובליקנית, שגם הם לא בדיוק אוהביו של טראמפ, להתנגד לעתים ליוזמות החקיקה שלו בסנאט. אני לא בטוח למשל שרומני, שנבחר כסנאטור, כנציג של יוטה, תמיד יראה עין בעין, למשל עם טראמפ, את המציאות ואת הדברים שלגביהם הסנאט צריך להחליט.
אז זאת אומרת, הוא יכול גם לספוג גם מבית בעקבות הרוח הגבית הדמוקרטית.
כן, יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת. אין ספק שהמשך השליטה בסנאט היא משמעותית, אין ספק. אין ספק.
עכשיו,
ואכן ראית שכל, ואכן ראית באחרות, הרי כל אחד הכריז שהוא ניצח.
זהו, כל אחד מתהדר
בבחירה שלו. כן.
אבל זה לא הייתה איזושהי הפתעה. בסנאט זה רק...
לא, הפעם בשונה מבחירות הנשיאות לפני שנתיים, זאת הייתה הערכה של רוב הפרשנים, שבית הנבחרים יהיה דמוקרטי, והסנאט יישאר דמוקרטי, רפובליקני. צריך גם לזכור שמנעד המושבים שעמד לבחירה בסנאט, הפעם הרי רק שליש מהסנאט נבחר, כל בית נבחרים ושליש מהסנאט, היה במדינות שהנטייה שלהם יותר נטייה רפובליקנית. כלומר, במנעד מושבים הנוכחי היה הרבה יותר קשה לדמוקרטים לנסות להשתלט גם על הסנאט.
לא, לגבי כל הסוגיה הזו של החקירות והדרישה של בית הנבחרים לפתוח בחקירות, לכאורה, למה זה לא קורה מיום למחרת השינויים שמתחוללים? למה זה ספק אם יקרה? הרי הם מחכים לרגע שבו יוכלו להפיל אותו מכיסו. איזה דילמה יש להם לדמוקרטים שלא לנהוג כך?
תראה, עד עכשיו הם לא יכלו, לא היה להם רוב.
אבל מעכשיו? למה שזה לא
יקרה? אני עכשיו, אני משער שזה יתחיל. תראה, המערכת הבירוקרטית האמריקאית היא מערכת כבדה ומסתורבלת. הדברים עובדים לאט. אבל אני משער שזה יתחיל. אני משער שאנחנו נראה מהר מאוד מערך של ניסיון לאתגר כל מיני עניינים, עוד פעם, גם אישיים, גם פוליטיים, שכולנו יודעים שעמדו על סדר היום, שעמדו על סדר היום בשנתיים האחרונות. אתם מדובר, תראה, בדרך, אנחנו חזינו עכשיו בתופעה יוצאת דופן בדרך כלל בחירות האמצע הן מאוד 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 רדומות. מאוד רדומות, עם אחוזי הצבעה מאוד 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 נמוכים. בדרך כלל גם בצורה מובנית עם יתרון מובנה למפלגה הרפובליקנית. כי הרפובליקנים יותר הולכים להצביע. כי החלוקה של המחוזות בבית הנבחרים, עם כל מיני מניפולציות שהרפובליקנים עשו בעשרות שנים האחרונות, היא נוטה לטובת הרפובליקנים. כבר בדרך כלל יש דומיננטיות רפובליקנית בבחירות אמצע. מה שאנחנו רואים, העוצמה, ההשתתפות שאנחנו רואים היום בבחירות האחרונות, הן יוצאות דופן, ואין ספק שהן נובעות מכל מה שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות.
זאת אומרת, אישיותו של טראמפ מוציאה גם את מתנגדה וגם את תומכה ולקלפיות, כי
מרגישים... כן, כן, בהחלט, בהחלט. אין ספק, ופה דרך אגב היה ויכוח, דרך אגב, אצל הדמוקרטים, למשל. היה ויכוח, כלומר, עד כמה... היה אצל הדמוקרטים, היה משחק עדין כזה, כבר, אם הרכבת, אם אפשר היה... מי שעקב קצת אחרי הדיונים בתוך המפלגה הדמוקרטית, מצד אחד הם רצו להעצים את הוויכוח לפני הבחירות, כדי להביא את להוציא את התומכים שלהם. מצד שני הם לא רצו לעצם את הוויכוח יותר מדי כדי לא לגרור ליותר רפובליקנים להגיע להצביע. כבר היה פה איזשהו משחק עדין כזה מבחינתם.
תאמר לי, עד כמה לאירוע הזה, לשינויים האלה, צפויה להיות השפעה להערכתך לבחירות האמיתיות עוד שנתיים?
תראה, קשה מאוד להגיד, השאלה במוקרה, מעניין, תראה, קשה מאוד לדעת מה יהיה, אתה יודע למי ניתנה, אני היסטוריון למזלי, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל תראה, צריך לראות, בוא נגיד הפוך, אין ספק שאם התוצאה הייתה שונה, סליחה, והרפובליקנים היו ממשיכים לשלוט על שני הבתים, זה היה מסמן בצורה ברורה, שיהיה סיכוי רב לטראמפ להגיע, לזכות במועמדות של המפלגה הרפובליקנית בשלב ראשון, ובשלב שני גם אולי לזכות בבחירות. המצב היום הרבה יותר מורכב, צריך לראות לאן הכלכלה האמריקאית תתקדם בגלל כל הפעילויות של טראמפ כנגד סין. צריך לראות מה יהיה עם החקירות. מעניין מה יהיה עם, עוד פעם, יש פה, לדמוקרטים יש בעיה מובנית, אני חושב שחלק, דרך אגב, גם בבחירות אמצע האלה, שהתחילו כבר להיות כל מיני חתכים דמוגרפיים, שהם עדיין לא התגברו עליה בצורה מלאה, שאנשים שתומכים בהם לא הולכים להצביע, האפרו-אמריקנים, ההיספנים, איך הדברים האלה התפתחו לקראת בשנתיים הקרובות, מה יהיה נושא ההגירה. קשה מאוד לדעת מה יהיה בבחירות, אבל אין ספק, חלק מהפרשנים אומרים שאין ספק שיש איזה גל דמוקרטי, עוד פעם צריך להסתכל אליו ברבון מוגבל, בזהירות, אבל גם בדרך כלל למפלגה שהיא מפלגת, לא, האופוזיציה זה ביטוי שלנו, שהנשיא הוא לא ממנה, יש לו יותר הצלחות בבחירות אמצע, אותם זה קורה הרבה מאוד, אין ספק שיש איזה גל דמוקרטי, אבל זה לא צונמי, זה לא אולי הצונמי שראשי המפלגה הדמוקרטית קיוו אליו, ואם הוא היה קורה, בוודאי שהוא היה נותן לנו אינדיקציה הרבה יותר טובה על מה הולך לקרות עוד שנתיים.
זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של מערכות בחירות האמצע, תמיד למפלגה היריבה לנשיא.
בדרך כלל, הרבה מאוד, כן, 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 כן.
אני רק רוצה לשאול אותך עוד, אם אתה גם מסכים להערכה, שברגע שבו לטראמפ קשה יהיה לקדם חקיקה פנים אמריקאית, ייתכן והוא יפנה יותר אל העיסוק בזירה הבינלאומית, ולהשיג שם הישגים.
אני לא חושב, כי א', גם חלק מהדברים בזירה הבינלאומית, צריכים לעבור בגבעת הקפיטול, אני לא חושב, ובוא נגיד דבר בסופו של דבר, הבוחר האמריקאי, הממוצע, יבחר על פי מה שקורה אצלו בבית, על פי מצבו הכלכלי, האם טראמפ יצליח לזרוע פחד או לא יצליח לזרוע פחד בגלל נושא המאגרים, ואיך הוא יתייחס לזה. אלה מה שאלות, האם יהיה עוד אירועי ירי, ומה יהיה הוויכוח לגבי החזקת נשק בארצות הברית. בוא תסתכל על, בוא נגיד, אנחנו, יש לנו בעיוות מסוים, אנחנו רואים את הכל מהזווית שלנו, כשאנחנו רואים את אמצעי התקשורת האמריקאית, אז אנחנו מסתכלים על CNN, ואולי גם על Fox News, או על עיתונים כמו ה-Washington Post, או ה-New York Times, אבל אם תסתכל על הכותרות בעיתונים הפרברים וברשתות הכבלים, זה לא מה שמעניין אותם. ולכן אם טראמפ רוצה להצליח בבחירות הבאות, הוא ימשיך לעסוק בענייני פנים, כי על סמך זה הוא ייבחר או לא ייבחר, להערכתי.
כן.
להערכתי.
יש לנו עוד שנתיים.
זה לא אומר שהוא לא ימשיך לעבוד גם בענייני חוץ, זה לא אומר, אבל הוא לא יוכל להתעלם. כלומר, זה בסופו של דבר נשיא אמריקאי, אלא הם כבמצבי קיצון, מצבים פוליטיים מאוד מאוד קיצוניים, ייבחר על סמך מה שקורה בארצות הברית.
פרופסור,
זה הדבר העיקרי, זה הדבר העיקרי שמטריד את האמריקאי הממוצע.
ואיתו הוא ילך לקלפי בעוד שנתיים.
בהחלט, בהחלט.
הפרופסור זוהר סגב, אני מאוד מודה לך על הדברים, יום טוב.
תודה שהזמנתם אותי.
שלום, שלום. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים ליושב ראש תנועת זהות, משה פייגלין, שלום לך.
שלום שמעון.
דברים לא פשוטים אתה מתיח בעצם הרעיון של חוק הנאמנות באומנות, אתה אומר, אתה יודע מה, בוא תגיד לנו מה אתה אומר.
תשמע, כיוון שאנחנו בערוץ 7, מלך ישר אל המקורות, תאר לך שמעון ששאול המלך היה מקציב תקציב תרבות לדוד, למלכנו דוד. איך היה נראה ספר תהילים היום, כן?
כן, אבל מצד שני הוא אמר לו גם מתי לנגן לו כשהוא הרגיש לא נעים, הוא לא אמר לו תנגן כל הזמן ואני אבוא אליך.
ובאמת מן המנגינות הללו לא נשאר לנו הרבה, אבל ספר תהילים נוצר כתוצאה מכך שהוא בא מרוחו החופשית לחלוטין, לא תלויה ברצונו של השליט של דוד המלך. וגם אתה יודע, לעבור יותר לזמנים המודרניים, אתה יודע, המלט של שייקספיר לא נולד כתוצאה מכך שהכתר האנגלי מימן את שייקספיר, אלא נולד ממכירת כרטיסים ומפילנטרופים. והרעיון הזה שהשליט, הריבון, הוא זה שיכוון את היצירה, הוא רעיון רע מאוד.
זאת אומרת, כשאתה אומר, רק שאני אקח ציטוט ממקום אחר, שאתה אמרת, זה בולשיביזם חדש של רעיונות, ואני רוצה לשאול אותך, בעצם, האם אתה נגד החוק הספציפי הזה, או בכלל נגד קשר תקציבי בין הממלכה לבין האומנים שלה?
האפשרות השנייה, אפשרות ב'.
אפשרות
ב'. אפשרות ב'.
אוקיי, אז...
כלומר, אנחנו, כן, כלומר, בהחלט, בתוך המצב המשלו שלא הובן לא נכון, בתוך המצב הנקולקל הקיים, שיצר כאן השמאל הישראלי, הפנקס האדום בפרנסה, והשליטה בתרבות, הבולשביזם התרבותי, הרוחני, כן, וכדומה. בתוך המציאות הזאת, כל עוד לא מתקנים אותו, וקל מאוד לתקן אותו, אז כל עוד לא מתקנים אותו, אז מי שרוצה ליהנות מכך שהשליט, נציג הרוב, ממשיך לגזול את האזרחים ולחלק את כספם לכל מיני אומנים כרצונו, אז אותם אומנים שרוצים ליהנות מהגזלה הזאת, שיתכבדו ויכוונו לטעמו של השליט, ובהקשר העקום הזה, מירי רגב בהחלט צודקת. אבל הפתרון הוא לא להחליף בולשביזם משמאל בבולשביזם מימין, ואני חש ההמון הימני חפץ בכך ולא מבין שאתה לא מתקן קלקול אחד בקלקול שני, כי בסופו של דבר זה גם לא יעזור לך וזה יחזור אליך כבומרנג עוד יותר גרוע. הפתרון היסודי הוא הפתרון של מפלגת זהות, ואומר הוצאה של המדינה מכמה שיותר תחומים בחיי האזרח. אנחנו רוצים את כל הארץ, אבל כמה שפחות מדינה ומעורבות של המדינה בחיינו. אנחנו רוצים להוריד את מספר משרדי הממשלה מ-30 ל-11, ומראים בדיוק איך לעשות זאת. אנחנו לא צריכים משרד לשוויון אזרחי, אנחנו לא צריכים משרד חלל, ואנחנו גם לא צריכים משרד תרבות, והתקציבים הללו צריכים להישאר בכיסים שלנו ולא בידי הכיסים של המשטר.
שאלה, אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל השאלה היא באמת האם זה כאשר מכנסים משרדים למקום אחד, והרי עושים את השינויים האלה בסך הכל של צרכים פוליטיים, של הרכבי קואליציה וכיבודים לבחירים כאלה ואחרים במפלגת השלטון, אז מכנסים, אבל התקציבים הם בסופו של דבר אותם תקציבים, כי לא משנה אם משרד הטכנולוגיה הוא עצמאי או מחובר למשרד המדע ואולי למשרד החינוך. זה, התקציב חייב לעבור לטובת הטכנולוגיה.
לא, אז אני מדבר אותך משהו הרבה יותר מהותי. התקציב הזה לא צריך להיות בכלל. האמן לי, שמעון, כשנתניהו נמאס לו מהצעות שעשה לו שגרירנו היום באום, כן? והוא נתן לו דנון, והוא נתן לו, ששימש אז כשר לענייני חלל, ונתן לו בעיטה כלפי מעלה, ושלח אותו...
ומדע.
המדע, סליחה, כן, נכון, המדע והחלל, בדיוק. ושלח אותו לאום. אז הירח לא התבלבל לרגע והמשיך להסתובב באותו כיוון ובאותו קצב.
כי הגיע אקוניס ושלט בעניין הזה.
אבל עד ש... אתה יודע מה, אתה צודק. אם ניצחת אותי, זהו.
אוקיי, עכשיו...
וכן הלאה וכן הלאה. אני לא מדבר רק על תיקון קוסמטי, אני בכלל מדבר על תיקון מהותי ומשיכת ידיה של הממשלה מרוב הנושאים שהיא לא צריכה לעסוק בהם ועוסקת בהם על חשבוננו, ואני יכול לפרט, אבל...
לא, אני רוצה שנחזור רגע לענייני האומנות והנאמנות והאומנות. אני רוצה לשאול אותך, בהתחשב במה שנעשה פה עשרות שנים מאז קום המדינה, ואנחנו מכירים את השליטה הדי טוטלית של ארגונים מכיוון מסוים, מאג'נדה מסוימת, בעולם התרבות, בין אם זה בעולם התרבות החזותית, בין אם זה בעולם ביצירה של, כמעט בכל תחום אפשרי, אולי באמת, אין מה לעשות, במציאות כזו, אי אפשר עכשיו להגיד, אנחנו מרעיבים את כולם, אלא פשוט לייצר איזשהו איזון. אולי יש בזה בכל זאת היגיון.
זה לא, אתה יודע מה, שימון, פה בדיוק הנקודה, תשמע. איך אותם ארגוני שמאל קיצוניים, איך מגיעה אחת כמו זילבר לכנסת ומדברת כשומרת הסף של הדמוקרטיה הישראלית, ריבון העל שמעל הריבון ונבחריו, פחות או יותר, כן? איך נוצרה המציאות הזאת שהארגונים האלה לא בכלל קיימים ויש להם כל כך הרבה כוח ושולטים במדינה? היא לא נוצרה בגלל שלימין אין כסף להטרים ולייצר לעצמו ארגונים משלו שיתחרו באותם ארגונים. לא. היא נוצרה בגלל החיבור הזה של המדינה והחיים של האזרח בכל תחום אפשרי. הם הקימו את המדינה, וזה נכון אגב, את המבנים הפוליטיים הם הקימו, ידעו מהר מאוד לחוקק את כל החוקים שאתה היום מנסה לשנות לטובתך בקצה, ובכל מקרה לא תצליח, גם החוק הזה לא יצליח. אתה צריך על מנת להילחם בתופעה הזאת, אתה לא רודף אחרי העלים ברוח. אתה צריך לגדוע את העץ. לגדוע את העץ ולאפשר באמת לחברה האזרחית, שרובה ימנית ורובה לאומית ורובה יהודית, זהותית, שהיא תקבע את כיוון הרוח של התרבות. אתה מנסה באמצעות המדינה לתקן. אותו דבר, תראה, אומרים לי תמיד, תראה לך דוגמה מכיוון אחר. אומרים לי, אתה רוצה להרחיק דת ומדינה, אז איך תהיה פה זהות יהודית? אבל מה לעשות, אם אתה מסתכל על התהליכים שהחיבור הזה בין דת ומדינה הביאו להם בעשר השנים האחרונות, אז היום אין שום קניון שסגור בשבת, ושום בית קולנוע שסגור בשבת כפי שהיה, ויש לך מצדי גאווה וכו' וכו'. למה? בגלל שחשבת שבאמצעות המדינה אתה תייצר זהות. אז אתה לא מייצר זהות, אתה השמאל יודע לעשות, השמאל יודע להשתמש במדינה, ותמיד ידע להשתמש במדינה יותר טוב ממך, כי זה מהותו, הריכוזיות, הרודנות, השמאלנות, זה מדינה, והימין זה חירות, זה לא מדינה. אז מה אתה אומר? אני אבנה יותר כוח למדינה, ואמשיך את הכוח למדינה, בסופו של דבר מי שידע להשתמש בו זה השמאל, הרי לא לעולם חוסן. אתה חושב שמירי רגב תהיה שם לנצח? וגם כשהיא שם, אתה חושב שהחוק שלה באמת ישנה משהו? שמשהו באמת ישתנה בתרבות? שטויות. הדרך האמיתית להילחם במנגנונים המקולקלים האלו, הוא לייבש אותם, לייבש את כל העיקרון, לעקור מן השורש את כל העיקרון שהביא אותם לעולם, את העיקרון הרע שהביא אותם לעולם.
אני אשאל אותך, אני אשאל אותך דווקא בתור מי שהיה בכנסת, יושב בוועדות, ראה איך הדברים מתנהלים, אולי הייבוש הזה שאתה מדבר עליו, שזה אולי זה איזשהו חזון, אידי נפלא, אולי הוא בלתי ישים, כי אז יצאו לך לרחובות, מפגינים, לא רק היוצרים, מימין ומשמאל, אלא גם צרכני התיאטראות וכל היצירות השונות, הם יצאו לרחובות ויגידו, אין מה לעשות, צריך, ויסבירו את זה באותות ובמופתים, צריך להעביר תקציבים כדי לייצר כאן איזושהי יצירה, אין לה, היוצרים הם לא מייצרים שולחן כדי שאפשר יהיה למכור אותו, הם מייצרים משהו רוחני שצריך לתקצב אותו, יצאו לך לרחובות, לא ייתנו לך להעביר חקיקה ברוח הזה, אז לפחות אתה בא כרגע ומאזן את זה, ואז מגיע משה פייגלין ואומר, האיזון הזה הוא בולשיביזם ימני מול בולשיביזם שמאלני, וצריך להוקיע את שני הדברים האלה.
אז קודם כל אמרתי שבתוך הכלי, לו יצאו לך אתה צודק, ואני לא חושב שאתה צודק, ממתי אנחנו מפחדים מההפגנות נגד מה אנחנו, בדיוק כפי שהשמאל ידע לצפצף על ההפגנות שלנו, כשהייתה לו דרך, ולהעביר את אוסלו למשל, גם אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבוק בדרך שלנו כשאנחנו מייצגים את הרוב שרוצה משהו אחר. הבעיה היא שהרוב, הרוב של הימין, לא יודע בכלל מה לרצות. לכן השמאל מנצח. לא בגלל שהוא מפגין. בגלל שהימין מעולם לא הציב לו אלטרנטיבה. היחידים שעושים את זה מאז ז'בוטינסקי זו מפלגת זהות, סלח לי על חוסר הצניעות, אבל זאת פשוט אמת. הימין מעולם לא הציב אלטרנטיבה לשמאל, הפעם הראשונה שאיזשהו גורם פוליטי בא עם משנה סדורה ומאפשר לייצר איזושהי אלטרנטיבה, שאז באמת לא תתרגש מהפגנות מטופשות שכאלו, זו מפלגת זהות. לעצם העניין, אם חס וחלילה עדיין אתה לא עושה את זה ומתנהל בתוך המציאות הקיימת, כפי שקורה, אז באמת, שחפשו את החברים שלהם, האומנים הללו, כפי שאמרתי, והתכבדו ויכוונו לטעמו של השליט.
זה מה שאני מבין מדבר לך, כעיקרון זה הגיוני. הגיוני לדרוש, לא לדרוש, פשוט למנוע תקציב ממי שחותר ביצירתו תחת אושיות המדינה, זה הגיוני, אבל מלכתחילה רצוי היה ורצוי...
לא, זה לא... הדבר הכי הגיוני זה לשלוח את מירי רגב לחפש לעצמה עבודה אחרת, לסגור את המשרד הזה. זה הדבר ההגיוני והנכון. עוד פעם, למה להתעקש ללכת עקום? לנסוע לילת דרך נטולה. כל הסיפור הזה של משרד התרבות הוא חטא כפול ומכופל, הוא המחלה, וזה כל כך פשוט לסגור את זה, ושמי שרוצה ליצור, יתחיל למכור כרטיסים, או ימצא לעצמו את התורמים שיעשה את זה. רבים עושים את זה כבר היום, אגב, אני מקבל תגובות מאומנים ומיוצרים, שכך הם מעדיפים לפעול, על מנת שהיצירה שלהם תהיה נקייה. זה נכון גם לגבי מחלקות הרוח והמגדר באוניברסיטאות, וזה נכון גם לגבי ישיבות שימון. אני לא חושב שעולם התורה הופך להיות עצמאי יותר ומדויק יותר כאשר הוא תלוי בתקציבים של השלטון. ומצד שני, תקציבי החינוך צריכים להיות בידי התלמידים, בידי ההורים, באמצעות שיטת השוברים. אנחנו מדברים על תפיסה שלמה שבאמת מחזירה את החירות לאזרח, ואת התקציבים לאזרח, והופכים אותו לבלתי תלוי בגחמותיו של שלטון כזה או אחר.
אני רק רציתי לדבר על אומנות, ורק על נאמנות. אבל מכיוון שאתה לוקח אותי שוב אל האדרתה של חבורת זהות ושל מפלגת זהות, שזה טבעי, אך טבעי הוא, אני חייב לשאול, מה יהיה עם המנדטים? מה יהיה עם הסקרים? שוב, בפעם הקודמת אמרת לי, לא מעניין אותי, אני חייב להציב אלטרנטיבה בהיבט הערכי של הצבת אלטרנטיבה. אבל אני חייב לשאול אותך, מה יהיה עם העם? העם לא הולך לכיוון?
קודם כל, זה לא נכון, זה כל כך לא נכון. אני מחייך כי אני מסתובב ואני מתרוצץ, ואני רואה את סקרי העומק שעושות מפלגות אחרות, וכבר דיברנו על זה, ואני יודע שהפוטנציאל הוא של 15 מנדטים.
הפוטנציאל, ולשם, אבל הם יצאו ולשם, לביבי שוב.
ולשם, 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 ולשם אנחנו מכוונים. עכשיו תקשיב שימון, אמרתי לך בפעם קודמת, אני בבחירות האחרונות לא הצבעתי בכלל. אני לא עבד של איזשהו מפלגה כזו או אחרת, אני לא בכיס של נתניהו, אותי לא תכריח לבחור בין מלפפון רקוב לעגבנייה רקובה. כשאין מוצר ראוי לאכילה על המדף, אז אני שותל גינה משלי. ובינתיים אני מסתדר עם מה שיש, אני לא גובה ברעב, ברוך השם. אני בן חורין. אז קודם כל בוא נתחיל מזה, שאני לא שייך לשום מחנה, לשום מגזר, לשום סקטור, אני שייך לאלטרנטיבה שצריך להציב לימין ולשמאל כאחד. אין פה שמאל שהוא הבעיה והימין שהוא הפתרון. גם השמאל וגם הימין, אלו שתי ידיה של ציונות הקיום שעבד עליה כלח. שניהם פתרון, שניהם מהווים בעיה קשה, ואני באמת לא יודע מה יותר מסוכן למדינת ישראל, הרצון הרע של השמאל, או היכולת הטובה של הימין, הרבה יותר טובה של הימין, לגרש יהודים מביתם ולמכור חלקי מולדת, כפי שהופגן שוב ושוב ושוב בהיסטוריה הקצרה שכולנו זוכרים, מסיני ועד גוש קטיף וכן הלאה, וגם אחרי, בעמונה וכדומה, ועינוי נערים ומה שאתה רק רוצה. אני בכלל לא נכנס לשאלה מה עדיף. אני מייצר אלטרנטיבה, ואני יכול להבטיח לך ולמאזינים דבר אחד. אני את האלטרנטיבה הזה אדחוף בכל כוחי, והפוטנציאל הוא אדיר. עכשיו השאלה היא אם אתה שימון והמאזינים מצטרפים או לא. אני את שלי אעשה. אני אוכל להביט, כמו שכשחסמתי את כל המדינה נגד הסכמי אוסלו לפני 25 שנה, ולכן אני יכול להביט לנכדיי בעיניים ואומר להם, אני עשיתי את מה שיכולתי לעשות, כך היום אני עושה כל מה שאני יכול כדי שהנכדים של יוסי שריד לא יגרשו את נכדיי, ונכדיי ימשיכו למסור להם את המפתחות באמצעות הצבעה לליכוד ולבנט, שיהיה בעוד 20 שנה. כלומר, במילים, בשורה תחתונה, אני מבטיח לך דבר אחד. אני עושה את הכל כדי להוביל אותנו למציאות שונה, למציאות שלא תקועה בתוך המצב האין מוצא הזה של השבי בידי הימין והשמאל כאחד, ואני מזמין אותך שימון ואת המאזינים להצטרף אליי. תצטרפו, זה יהיה 15 מנדטים בבחירות הקרובות, וזה יהיה שלטון בבחירות שאחריהן. לא תצטרפו, זה גם כן יקרה, אבל ייקח יותר זמן. נורא פשוט, נורא פשוט. לא שבועים של אף אחד, לא סופרים אף אחד, מייצרים אלטרנטיבה לימין ולשמאל כאחד.
משה פייגלין, יושב ראש זהות, תודה רבה לך. תמיד מעניין לדבר. יום טוב.
בבקשה, להתראות.
כל טוב. ברחבי הארץ נחגג היום חג הסיגד של קהילת יוצאי אתיופיה. אנחנו רוצים לשמוע קצת על קצב ורמת התערותם של צעירי העדה באקדמיה הישראלית, ובכלל בחברה, אולי דרך האקדמיה, השערים כידוע קצת יותר פתוחים להגיע למקומות נוספים. ואיתנו יצא על קו הטלפון מנכ"ל קרן אייסף לחינוך, קרן שפועלת לקידום שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בישראל דרך האקדמיה, תומר סמרקנדי, שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז ספר לנו, באמת, אנחנו בדרך כלל נוהגים לבכות ולנהות על התערותה, מה לא מספקת של יוצאי אתיופיה. יש אולי קצת בשורות, משהו משתנה בשנים האחרונות?
אני חושב ש... אנחנו רואים מגמה איטית של שיפור, עדיין אנחנו רוצים לראות יותר ייצוגיות, בסופו של דבר בני העדה האתיופית מהווים קרוב ל-2% מהאוכלוסייה, ובאקדמיה אנחנו רואים רק 0.9%, זאת אומרת שעדיין היינו רוצים לראות הרבה יותר, משהו כמו למעלה מ-300,000 סטודנטים, פחות מ-3,000 סטודנטים ממוצע אתיופי, אז קודם כל אנחנו בהחלט רוצים לראות עדיין שיפור באחוזים הללו, בעיקר כי אנחנו יודעים שהשכלה גבוהה היום היא עדיין המפתח המרכזי והדרך העיקרית למוביליות חברתית, להשכלה גבוהה יותר, לשיעורי תעסוקה. אז פה קודם כל יש באמת משימה לעשות, משימה לאומית, ואנחנו רוצים לראות יותר ויותר בני העדה מגיעים לתפקידים בכירים, מגיעים לתפקידי מפתח, לראות אותם גם נמצאים באקדמיה בתפקידי מפתח. הייתי רוצה לראות יותר דוקטורנטים בני העדה האתיופית היום, יש בסך הכל מבני העדה 19 סטודנטים שלומדים בדוקטורט, אגב מתוכם 10 הם מלגעים ב-ISF, בקרן שלנו, ואנחנו מבינים שככל שאתה מגיע לתואר...
הנתון הזה, תומר, שאמרת כרגע, הוא נשמע באמת מפתיע, וכשזה נשמע במספרים, זה נשמע מדהים. 19 בלבד דוקטורנטים מיוצאי העדה?
נכון, נכון. זה אומר שיש לנו עדיין...
כל האקדמיה, כל האוניברסיטאות, הכל... זה מה שקורה אצלנו?
נכון, נכון, וזה אומר שאנחנו צריכים להתאמץ יותר, כי בעצם מתוך אותם דוקטורנטים תבוא המנהיגות האקדמית הבאה, אנחנו נראה אותם מלמדים בפקולטות, אנחנו נראה יותר מודלים לחיקוי, ויש אנשים מוכשרים ומדהימים, אנחנו מכירים את דוקטור שמחה גטאון, אנחנו מכירים את דוקטור רוביט ועוד ועוד, הכישרון יכול להיות שם, אנחנו צריכים יותר דחיפה, ובעצם להתחיל את הפירמידה הזו מלמטה, כי הפירמידה הזו מתחילה קודם כל באיכות החינוך, אחרי חינוך ביסודי, אחרי זה בתיכון, אחרי זה זכאות, לתעודת בגרות מלאה, שגם שם עדיין בני העדה האתיופית הם בתת ייצוג, ולאחר מכן זה מאפשר קבלה למוסדות להשכלה גבוהה, ומשם להמשיך הלאה. אז פה יש לנו משימה לעשות.
אני מתאר לזה, זאת אומרת, משימה, ובהחלט זה נשמע, אני, כמו שאמרתי, אותי הנתון הזה ממש מפתיע, ואפילו על סף המזעזע, 19 בלבד, אבל אני רוצה לשער...
ואני מזכיר לנו שוב, שאם מבחינת זכאות לתעודת בגרות, בקהילה הכללית 62% מתלמידי י"ב זכאים במגזר היהודי לתעודת בגרות, בקרב בני העדה האתיופית 40% בלבד היו זכאים לתעודת בגרות שמאפשרת קבלה לאוניברסיטאות. אז כשמלכתחילה הפירמידה שאנחנו מתחילים איתה בבסיס היא צרה יותר, איך נמשיך אחרי זה לתואר ראשון, תואר שני, דוקטורט.
אוקיי, אז עכשיו אני מבין שישנה בעיה, ואתה אומר משימה לאומית, ובהחלט אפשר להבין את האמירה והקביעה הזאת, אבל אני מתאר לעצמי שכדי להתחיל לפתור, אנחנו צריכים להבין את השורש, מה הגורם למציאות הזאת. האם זה שהם באופן יחסי חיים בקהילות סגורות, האם זה שהם נמצאים בפריפריה, מה קורה שם? למה אצלם זה לא עובד?
אני אתייחס לזה בשתי סיבות. סיבה אחת זה באמת נטו, החינוך, ההשכלה, התגבור הלימודי, כל הכלים בעצם שיש כדי לתגבר, ובצד השני יש את כל הנושא בעצם של האמונה של אותו צעיר, עוד שהוא ילד בעצמו, במודלים לחיקוי שהוא רואה סביבו. אני יכול להביא לך דוגמה אישית שלי ושל רבים גם החברים שלנו ברסף, שאנחנו בעצם דור ראשון להשכלה גבוהה, ההורים הם לא אקדמיים, גם במשפחה הקרובה, דודים, אתה לא רואה בעצם אקדמיים, כי ההורים שלנו עלו מחוץ לארץ וחברו קליטה בעצמם, ואותו דבר בדיוק קורה גם בעיר האתיופית. אם אתה, וכבר משם מתחיל השאלה, אם אתה בכלל רואה את עצמך מגיע לשם, האם אתה חושב שזה אפשרי עבורך?
חוסר האמונה ביכולת של עצמו.
גם חוסר אמונה, אבל גם היעדר של מספיק מודלים ראויים לחיקוי. הרגע דיברנו על זה שיש 19 דוקטורנטים, כמה מרצים אתה רואה בכלל בכיתה כשאתה מגיע, ונראה לך שזה אופק אפשרי עבורך להגיע ולהיות בבוא היום מרצה באקדמיה. אז קודם כל, וזה אגב אחת השליחות הגדולות ביותר שאייסף עושה, אייסף בעצם מכשירה מודלים לחיקוי. לא סתם סטודנטים באייסף הם מהתואר הראשון ועד אפילו פוסט דוקטורט בחול, כדי לייצר בסופו של דבר מודלים לחיקוי שבאים מהפריפריה, באים אותו רקע דומה לסטודנטים ומראים להם אתם רואים, אנחנו נמצאים פה, גם אתם יכולים. אז זה דבר אחד. ובצד השני אנחנו צריכים באמת לראות שאם נתוני הזכאות לבגרות הם כאלה שרק 40% יוצאים בסופו של דבר עם תעודת בגרות שמאפשרת השכלה, צריך לתת תגבור לימודי. בדרך כלל גם ההורים בעצם בדרך כלל קשה להם לממן שיעורי עזר לתלמידים. הרבה פעמים גם היישובים עצמם יישובים יותר חלשים. אנחנו יודעים שיש רשויות חזקות, שהרשויות כמו תל אביב, כמו רמת השרון, ערים אחרות, שהרשות המקומית מוסיפה על הכספים ועל התקציב של משרד החינוך עוד תקציבי חינוך שלה, וגם ההורים מוסיפים עוד תשלומי ההורים, ובעצם אנחנו יוצרים פה גם הבדלים בין רשויות חזקות לחלשות. ולרוב אוכלוסייה שחובה משברי קליטה והגירה מתיישבים ביישובים פחות חזקים, כי שם גם בדרך כלל עלות הדיור זולה יותר. ואז בעצם גם החינוך שהרשות יכולה להעניק היא לא תמיד באותה רמה כמו ביישובים אחרים.
זה רק עניין של עלויות ששלחו אותם לפריפריה, או שפשוט בגלל שרצו לשמר, הם בעצמם העדיפו תמיד להיות בתוך קהילה באופן יחסית סגורה.
אני לא יודע, אבל גם מה זה עוזר לנו עכשיו, בין אם זה מכך, וסביר אני חושב, זה מאוד הגיוני, כי גם אנחנו יודעים שכשהמשאבים שלך מוגבלים, אז אתה גר איפה אתה יכול להרשות את עצמך, ולא דין דירה בתל אביב, כמו דין דירה בקירת מלאפי, וגם בערים הגדולות יש את השכונות החזקות והחלשות, אבל בשורה התחתונה, מרגע כבר שבעצם קיימת קהילה וקיימת אוכלוסייה, אנחנו רוצים תנאי פתיחה שווים. אנחנו רוצים שאותו תלמיד שגר ביישוב אחד, יהיה לו את אותם משאבים וכלים וחינוך שיש לצעיר שגר ביישוב אחר, בלי קשר לתקציבים שאותה רשות יכולה לגייס, או שההורים באותה רשות יכולה לגייס. ופה, זה בדיוק התפקיד של אותו צוות משימה, להסתכל על כל הפירמידה מלמטה עד למעלה, ולהגיד, אנחנו רוצים לתת חינוך טוב בבית ספר ובתיכון, אנחנו רוצים לאפשר באמת מערך של אמונה וטיפוח היכולת המודלים לחיקוי והאמונה של אותם צעירים בעצמם שהם יכולים לשאוף ולהגיע גבוה, וכשכבר מגיעים לאקדמיה לתת גם מעטפת, כי אחת הבעיות הגדולות זה גם נשירה אקדמית. הרבה פעמים צעירים שמגיעים בלי רקע חזק, גם אם כבר מתקבלים לאקדמיה, יש שיעורי נשירה גבוהים מאוד, הם נעים בין 15% ל-40% נשירה אקדמית.
מה זה, מה זה,
מה אובדן מאוד גדול.
מה זה מעטפת שמונעת נשירה? איך היא נראית?
תראה, אני יכול להגיד לך מה אנחנו עושים בעצם, כי פה זה עובד, ואם דיברתי על בין 15% ל-40%, אז לנו יש שיעורים שנעים בין 2% ל-4% נשירה. קודם כל, אתה צריך להרגיש את השייך, אתה חלק ממשהו. כל כך קל ללכת לאיבוד במוסד גדול, כל המסדרונות, המשרדים, המזכירויות, וברגע שאתה שייך לקבוצת שייכות, שיש לך חבר'ה שהיא קבוצת שווים כמוך, נפגשים אחת לשבועיים בקמפוס, גם נוצרת לחידוד וקבוצת שווים חברתית, גם מדברים על נושאים חברתיים ומרגישים שאתה חלק מתוכנית מנהיגות שמקדמת אותך, אתה כבר מרגיש שייך, זה דבר אחד. דבר שני זה המלגה, זה שאתה במעטפת הזאת יודע שיש לך ודאות כלכלית, ששכר הלימוד שלך מכוסה, וגם תקבל עוד מלגה מעבר כדי לאפשר קצת דמי קיום ביום יום. זה גם מעטפת חשובה נוספת. והדבר השלישי זה בעצם ליווי אקדמי. יש לנו מלווים אקדמיים, מנהלי תוכניות בקמפוסים, ואם מזהים שיש נורות עזרה וסטודנט עלול חלילה להתקשות או לנשור, אז לטפל בזה מבעוד מועד. אולי צריך להמגיש לו שירותים שהמוסד האקדמי נותן לסיוע לימודי, אבל הוא לא מכיר אותם. אולי צריך עוד איזושהי מלגת עזר נוספת. אולי חסר מחשב נייד בכלל. יש לנו המון סטודנטים שאין להם את הכלי הבסיסי הזה היום באקדמיה של מחשב נייד, וצריך לעזור שם. אז אלה שירותי מעטפת שאנחנו יודעים לתת, וזה פשוט מוכיח את עצמו. בשורה התחתונה, הסטודנטים לא נושרים.
משרדי הממשלה יכולים להגיע לפעילות הזאת שאתה מדבר עליה, או שאין מה לעשות, דברים שכאלה חייבים לעשות על ידי קרנות ועמותות חיצוניות?
ממש לא, נהפוך הוא. אני חושב שזה קודם כל ייעוד והשליחות של המדינה ושל משרדי הממשלה. בסופו של דבר, אלה לא תושבים, לא של הקרן שלנו, ולא של הקרן או עמותה או ארגון אחר, אלא של המדינה, ואני שמח להגיד שיש התעוררות. אנחנו שותפים בפרויקטים משותפים, גם משרד ראש הממשלה, גם משרד החינוך, גם גופים שהם לא ממשלתיים, אבל ציבוריים, כמו קרן קיימת ומפעל הפייס, ועדיין יש מקום לעשות יותר, כי אנחנו בסופו של דבר, גם עם כל התוכניות האלה, יכולים להגיע רק לאחוז מאוד מוגבל ומאוד מצומצם. וככל שהממשלה והמדינה שותפה יותר למיזמים משותפים כאלה עם המגזר השלישי, אפשר לעשות הרבה יותר ולעשות דברים מדהימים. ובעצם אנחנו רואים את זה גם בשיתופים שיש לנו עם משרד ראש הממשלה. לדוגמה, אנחנו מודדים לימודי סטם, כל נושא של הנדסה, מדעים מדויקים, מדעי החיים, כל התחום הזה של בעצם של הסטם, של המדעים המדויקים. ופה המדינה היא שותפה מעולה למיזם כזה, ובזכות זה אנחנו מדברים יותר סטודנטים. משרד החינוך יש לנו תוכנית יהודית לבוגרי כפרי נוער ופנימיות. ככל שהמדינה יותר נכנסת לכך, אנחנו צריכים למנף ביחד את המשאבים ולהגיע לתוצאות טובות יותר.
יפה, אז יש לנו לפחות אופק אופטימי לקראת העתיד, למרות שכמו שאמרנו בתחילת הדברים, המספרים כרגע לא מי יודע מה מזהירים, יש עוד הרבה עבודה.
בהחלט, אבל עם המעוף, גם של באמת של משרדי הממשלה, גם של היזמים של ארגונים חברתיים, אצלנו למשל, הקרן הוקמה על ידי אדמונד ספרא, זיכרונו לברכה, לילי ספרא, נינה ווינר, אנשים שבאמת באים עם חזון, ביחד שחוברים, צריכים להשיג דברים מצוינים.
יפה. תומר סמרקנדי, מנכ"ל קרן אייסף לחינוך, אני מאוד מודה לך על הדברים, וגם על העבודה שלך.
תודה, תודה, וחג שיק שמח.
יום טוב, שלום. חודש נובמבר נחשב ברחבי העולם וגם בישראל לחודש המחירות המטורפות. העובדה שהעולם הפך מזמן לכפר גלובלי אינטרנטי קטן מציבה מיליונים ברחבי העולם כשהם ערוכים ודרוכים מול אתרי המחירות והשוואות המחירים. כולם מוכנים לאתגר הרכישה במחירי הזדמנות שלא יחזרו במהלך השנה כולה. אבל זאת גם השעה של האקרים וארגוני הפשיעה להתחזות לאתרי מחירה כדי להגיע לפרטים הפיננסיים שלנו. איתנו יצא על קו הטלפון לשיחה על הסכנה ועל ההתמודדויות אלכס לוין, שלום לך.
שלום לך.
מומחה טכנולוגיה צייבר, איש חטיבת היועצים של חברת קונסיסט. אתם נמצאים בימים האלה בדריכות?
בהחלט כן, כמו בכל שנה, כל קמפיין מחירות כזו או אחר, מלווה כמובן בניסיונות רבים של מתקפות וגנבות פרטים, גנבות כסף, מקרי תקיפה אחרים, כרגיל.
איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, תן לנו קצת, נאמר מהקמפיין הקודם שהיה, תן לי איזה כמה דוגמאות למפגש שלכם עם ארגוני פשיעה שניסו לנצל את הימים האלה.
תראה, קודם כל צריך להבין שלא בהכרח מדובר בארגוני פשיעה. יכול להיות שמי שמעוניין לבצע עוקף, יכול להיות פרסונה מסוימת, איש בודד, שבא לו להרוויח כסף קל. ויש באמת מצבים שבו מתמודדים עם ארגוני פשיעה מסודרים, וזה יכול להגיע לרמות אפילו יותר גבוהות. איך זה בא לידי ביטוי? המקרה הקלאסי הוא מתקפה שנקראת פישינג, כלומר דייג. פה במתקפות האלה מנוצלים מנוצלות מה שנקרא חושות אנושיות. זה בא לידי ביטוי בעצם בהחלפה או זיוף של אתרים, כשהאתרים האלה נראים לעין בדיוק כמו אתר לגיטימי, אבל לצורך העניין הוא לא אתר האמיתי אלא מועתק, ואיש פשוט שכרגע מרוכז כולו ברכישה ובמחיר, והוא לא שם לב על בעצם על הכתובת שמופיעה בדפדפן שאליה הוא הגיע. וכמובן, כפי שדיברנו, בסופו של דבר, אתר הזה הוא נראה בדיוק כמו אתר חוקי.
אבל אפשר לזהות, זאת אומרת, מי שיסתכל עוד מבט אחד בכתובת, יזהה את הבעיה?
כמובן.
איך?
אם אנחנו מכירים אתרים מחירות גדולים, כדוגמת ענקיות, אמזון או אי-ביי, אנחנו יודעים בדיוק מה צריך להיות כתוב, נכון? ebay.com או ebay.coil או סיומות אחרות של המדינה. אבל יש כאלה שלפעמים לא שמים לב, ואחרי ebay מופיע עוד איזה תו נוסף, שאנשים פשוט לא שמים לב על פני רצף של שם של האתר, ונקראים בבעיות. של מסירת פרטי אשראי ופרטים אישיים.
הדבר הזה, זאת אומרת, כאן אתה מצייר לנו מצב שיש הבדל בין האתר המקורי לאתר המזויף. אין אפשרות למזייפים, אם אנחנו מדברים לא על אדם פרטי או על איזה בחור בן 17 שיושב מול מחשב, אלא על ארגון פשיעה מסודר, אין לו אפשרות להשתלט על הכתובת האמיתית של eBay או אמזון או כל חברה אחרת?
לא מדובר פה על השתלטות על כתובת האמיתית, מדובר פה פשוט בזיוף, בהעתקה. למעשה, אתר הוא נראה אותו דבר, אבל הוא למעשה רשום תחת שם אחר, שהשם שלו שונה מהאתר הלגיטימי באות אחד או שתיים או יותר, אבל הוא למעשה אתר מזויף.
אבל השתלטות על כתובת, זאת אפשרות שקיימת בכלל?
בוודאי, זה מה שקורה, זה מקרה הכי קל.
זאת אומרת, יש גם אפשרות שאני לא אראה שום שינוי בכתובת, פשוט למשך שעה עד שהם יתעוררו בחברה עצמה, פשוט יהיה להם, האתר שלהם יהיה אתר שמופנה אל המקום של האקר?
לא, תראה, בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים במצב שבו אנחנו רואים אתר וניגשנו לאתר מזויף, ואם אנחנו נביט בשורת הכתובת שלו, אנחנו לא, באותו רגע כבר יודעים שזה אתר מזויף. העניין הוא תשומת לב, תשומת לב וחדות עין של הגולש. איך עכשיו תשאל אותי איך מגיעים למצבים כאלה, איך אתה בכלל מגיע לאתר מזויף? זה פשוט מה שנקרא באמצעות פישינג. מגיע לך מייל עם פרסומת, יש מבצע כזה או אחר, אנא תלחץ קליק. אתה לוחץ קליק ומאחוריה אותו אייקון שמופיע אצלך בהודעה, אתה מגיע למעשה או מוביל אותך לאתר המזויף שנראה כאילו אתר חוקי.
ואז כשאני נמצא כבר בתוך האתר הזה, ואם רשמתי שם את פרטי האשראי שלי, אני כבר שבוע
יצא. מה שקורה בפועל, אתה מתחיל למסור את הפרטים האישיים שלך, או שאתר הזה פתאום מבקש ממך לעדכן את הפרטים שלך, או לשנות משהו, או לאמת את הסיסמה שלך, או שם המשתמש שלך. כך למעשה, האתר הזה הוא משמש כריפוד בין האתר האמיתי לבינך הגולש. כלומר, אתה מנהל שיח עם האתר המזויף, והאתר המזויף באותו רגע פונה לאתר האמיתי. כך שבעצם האתר האמיתי הוא בסופו של דבר נפגע, ואתה מאבד את הפרטים אישיים שלך וגם כן פרטי אשראי שלך.
זאת אומרת, כשאתה אומר לי שהוא מתווך ביני לבין האתר האמיתי, הוא בעצם הקנייה, אם קניתי עכשיו מכשיר מסוים, אני אקבל את המכשיר הזה?
לא, אתה תקבל הודעה במקסימום שקנית וקיבלת, אבל למעשה לא שום דבר לא ישלח.
איפה?
אם אתה תיכנס אחרי זה לאתר האמיתי ותבדוק את ההיסטוריה של קניות שלך, אתה לא תראה שקנית שום דבר.
איפה אתם, מה שנקרא לוחמי הסייבר, איפה אתם נמצאים בתוך התמונה הזאת? כשקורים דברים.
קודם כל, אנחנו נמצאים בקמפיינים של הסברה רחבה, בתרגילים של אנשי החברה, באכיפת מדיניות גלישה בטוחה על התחנות. הרי כל תקיפה מחייבת שלושה מרכיבים, זה בן אדם, זה טכנולוגיה והתהליך. זאת אומרת, תהליך רכישה הוא לא לבד, הוא מלווה גם בין אנוש ובין האמצעי, שזה המחשב. צריך לטפל בכל אחד מהרובדים האלה.
אז בעצם העבודה שלכם היא עם ההסברתית, כדי שאנחנו לא ניפול עוד פעם? זאת אומרת, איפה מבחינה טכנית, אחרי שבן אדם נפל, או אחרי שקיים, שמזהים פריצה כזאת, איפה אתם יכולים לעשות כבר משהו ברמה הטכנולוגית?
התפקיד שלנו הוא תפקיד למנוע מאנשים לעשות טעויות. התפקיד שלנו זה להגן את מערכות המחשב בפני התפשטות של המתקפות. הרי במסגרת המתקפות מסוג פישינג יש גם נושא של השתלטות על המחשב, שהוא בשנים האחרונות נהיה הרבה יותר מסוכן מעצם גניבת פרטי אשראי, במיוחד אם מדובר במחשבים ארגוניים.
זה מה שנקרא כופר.
כופר מדור חדש כבר אנחנו מדברים. פעם היה כופר, פעם אנחנו דיברנו על מתקפות מסוג וואנה קראי, כזה שבעצם מתפין לך את המחשב ודורש כופר. היום פושעים שינו את השיטה שלהם, למעשה הם לא מצפינים את המידע על המחשב שלך, אלא אחרי שהוטמע בתוך המחשב פוגען, תוכנה פוגענית, בשקט בשקט, במהלך כמה ימים בלילה, מבלי שהארגון או הבן אדם ישימו לב, התוקף, בן אדם מרחוק, בעצם אוסף את המידע מהתיקיות של המחשב שלך, כולל תמונות, כולל פרטים רגישים, מסמכים וכו', ואז פתאום אחרי שבוע ימים אתה מקבל הודעה, אדוני, יש בידינו את כל המידע של המחשב שלך, כולל הדמות, הנה בבקשה קח דוגמה, ושולחים לך את התמונה האמיתית שלך, ואם אתה לא רוצה שהתמונות הרגישות שלך יפורסמו ברשתות חברתיות, או באינטרנט, או באתר כזה או אחר, שלם כופר.
והדבר הזה גם תוקף חברות, לא רק אנשים פרטיים.
בוודאי. החברות זה יעד הרבה יותר מבוקש, כיוון שבארגונים יש כמות גדולה יותר של קורבנות פוטנציאליים.
אגב, מה ההמלצה שלכם למי ש, מי שקיבל הודעה כזאת והוא כרגע יש לו איום כזה של כופר? מה, הוא לתת את הסכום ולנסות לצאת
כל,
מזה?
קודם כל, לא. כי הפרקטיקה אומרת שב-90% ומעלה של מקרים של דרישת כופר, למעשה אם בן אדם משלם את הכופר ומקבל מפתח שחרור של, של המחשב, למעשה לא קורה כלום. זה פייק. זאת אומרת, בן אדם נפל קורבן פעמיים, גם איבד מידע וגם שילם כופר וגם לא קיבל בחזרה את המידע שלו.
ואפשר יהיה לתקוף אותו עוד פעם עם אותה אמירה?
בוודאי.
אז מה כן לעשות?
אז כן לעשות, קודם כל, בואו נגיד ככה מה לא לעשות, ואחרי זה נגיד מה כן לעשות. לא לעשות, לא ללחוץ על לינקים בהודעות שהגיעו מאנשים שאתם לא מכירים. לא ללחוץ על כל מיני כפתורי פרסומות. מדובר גם על רשתות חברתיות. מי שיש לו חברות בהם, והודעות וואטסאפ. אם אתם מכירים בן אדם, צריך לחשוד בכל לינק שמגיע, כל קישור. עדיף להקליד את הראשית של, של אותו לינק שאתם רואים בתוך דפדפן, ולבדוק האם באמת אתר הזה קיים. זה מה שכן צריך לעשות. כלומר, אף פעם לא לפתוח הודעות מאנשים שלא, שאתם לא מכירים. וכמובן מה שכן לעשות, לדווח לגורמי סייבר בארגון. לא לגעת במחשב, לא לנסות לחבות, לא לנסות להסתיר מידע, כי בסופו של דבר, בן אדם שלחד בשוגג, קישור כזה או אחר, יש נטייה להסתיר את זה, אבל למעשה הוא גרם נזק הרבה יותר משמעותי, על ידי כך שבן אדם הסתיר את ה... עצם הפעולה ולא דיווח וגרם לבעיות הרבה יותר משמעותיות מאשר גורמים מצויים היו מטפלים בתחנה הזאת במחשב הזה בו בזמן.
אז כל הדברים האלה אתה אומר אלה דברים שאסור לעשות למי שמגלה שהוא הסתבך, אבל
לתת לגורמים מצויים לטפל באירוע
גם, ויש מה לעשות גם כשהסתבכנו עם כופר?
תראה, היו בשנה שעברה, היו מקרים כאלה בארגונים גדולים ברחבי העולם. החל מהבנקים וחלה בעסקים בינוניים וקטנים.
ויש פתרון, אבל אתם כאנשי המלחמה הזאת יודעים איך לגונן על מי שכבר הסתבך?
כמובן.
טוב, אז אנחנו בחודש שבו לפחות צריך לפקוח את העיניים עוד יותר מכל השנה, אבל גם במשך השנה כדאי מאוד להיזהר ולהישמר. אלכס לוין, מומחה טכנולוגיית סייבר, קונסיסט, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
יום טוב.
תהיה טעים עוד. ביי.
החממה הטכנולוגית של מיינדסט מיסודה של מתח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, שבירוחם מתקיים בימים האחרונים הקטון, מרתון מתכנתים, שכינס אליו אנשי חינוך, מפתחים, מעצבים, כל זה במגמה לפתח יחד כל מיני מוצרי עזר לפיתוח למידה. זה קרה במהלך יומיים, ושם הוצגו כל מיני פיתוחים, אחד מהם גם זכה במקום הראשון. אנחנו רוצים לשוחח על מה שהיה שם, על הפיתוחים, ובכלל על שילובה של טכנולוגיה במערכת החינוך, ונמצא איתנו יועץ ומדריך בהקטון הזה, המייקר צביקה מרקפלד. שלום לך.
שלום, שמעון, בוקר טוב.
מייקר, כך אומרים את המקצוע החדש הזה, נכון?
כן, זה נכון.
תסביר לנו לפני שניגש רגע למה שהיה בירוחם, מה זה? מה זה אומר בדיוק מייקר?
אז מייקר זה משהו זה מישהו שכולנו מכירים, זה לא משהו חדש. זה יכול להיות הדוד שאוהב לתקן דברים, או זאתי שתמיד מנסה מתכונים חדשים, או סליחה על האפליה המגדרית, אבל זה הדוגמאות הראשונות.
הסתבכת, מרב מיכאל, יפה לך, בסדר גמור. כן.
רק שהיום האנשים האלה עובדים עם חומרי גלם קצת יותר מגוונים, עם טכנולוגיה, הם גם בונים רובוטים וכל מיני המצאות שמגיבות אל הסביבה, מה שנקרא אינטראקטיביות, והם משתמשים בטכנולוגיה ובאינטרנט כדי לשתף פעולה, לשתף מתכונים אחד עם השני. אז מייקר זה בעצם מקצוע על מאוד מגוון. מייקר יכול להיות רתח ויכול להיות אלקטרונאי ויכול להיות מתכנת, אבל הקטונים מיצוגים שונים, מאחסים מקצועות שונים, וכולם קוראים לעצמם מייקר. לאחרונה אפילו שמעתי, אפרופו רדיו, שרן רדיו מפורסם שקרא לעצמו רדיו מייקר, התייחס לעצמו. אז מישהו שעושה משהו בצורה ראויה לציון.
אוקיי, עכשיו פחות או יותר הבנו את העניין הזה. העולם משתנה, שמות משתנים, אין מה לעשות. עכשיו בוא תסביר לנו בעצם מה היה שם ביומיים הללו של מרוץ המתכנתים הזה, איך מה עשו שם, איזה מוצרים הצליחו לייצר שם ביחד כל האנשים שהתכנסו, ואיך קובעים מי במקום הראשון ומי לא, ומי זכה במקום הראשון, ונתחיל לפרק את השאלות שלי מההתחלה.
אז ההאקתון הזה שאורגן על ידי מתח ומיינדסט, בעצם זימן סוגים יותר רבים של בעלי מומחיות ומקצועות, זה היה גם מתכנתים, אבל בהחלט לא רק. קודם כל היו מספר שווה של אנשי חינוך. אנשים שחינוך זה המטריה שלהם, זה חומר הגלם שאיתו הם עובדים מדי יום ביום. דבר שני, היו כל מיני יועצים מסוגים אחרים, או שותפים לפרויקטים מסוגים אחרים. חלק מהם עוסקים ביוזביליות, בממשק משתמש, חלק מהם עוסקים בפונקציונליות, ואיך אתה לוקח מטרה ראויה ופורט אותה לתתי פעולות. זאת אומרת, יש כל מיני עיסוקים מגוונים בתוך הסיפור הזה. כל אחת מהקבוצות בעצם חשבה על איזשהו רעיון, הקבוצות נוצרו במהלך ההקטון, וברגע שנוצרה קבוצה, והרעיון המנצח כבש את ליבם, התחילו לבנות אותו. שהרעיון בהקטונים, אנחנו קוראים לזה דמו אור דיי. אל תספר לי על הדבר הזה, אלא תן לי טעימה ממנו. אפילו אם זה טעימה קטנה, תן לי את ההמצאה שאתה רוצה לתת לי בפיזי, עד שאני אוכל לגעת בה, לשחק איתה, לחוות בה. עברנו הרי לדבר על כלכלת חוויה מזמן, וזה חלק מאוד חשוב מזה. אנחנו רואים למשל סרטונים בקיקסטארטר שלא פותח ולו קצה מוצר בהם, ועדיין אתם רואים סרטון שמציג את החוויה. אז החוויה היא מטבע עובר לסוחר, וזה גם המוטו של ההאקתון.
זה כדי שמה? כדי שאפשר יהיה לשווק ולשכנע שהמוצר הזה הוא אכן מוצר טוב. כי בדיבורים אנחנו לא כל כך מבינים, אבל כשאנחנו רואים את הדברים מול העיניים זה יותר מושך אותנו, זה העניין?
כן, במידה רבה.
אוקיי.
ואז במהלך היומיים האלה הקבוצות צריכות לעשות כל מיני קיצורי דרך, כי יכול להיות שהם התחילו עם רעיון מאוד גדול ומאוד יפה, אבל עדיין הם צריכים לפרוט אותו לפעולה אחת בתוך הרעיון שמדגימה אותו. אז יש שלב של צמצום ושל ניהול דיון מתמיד במה אנחנו הולכים להשיג ב-24-48, כמה שזה לא יהיה שעות שלי. בסוף, השאיפה היא שהמתמודדים יגיעו לקו הסיון לזמן שבו התחרות מסתיימת, בעצם שהקטן מסתיים עם מוצר עובד ואותו הם מדגימים, נותנים עליו פיץ' מחירתי, נאום מחירתי קצר, ובעצם מנסים לשכנע את השופטים ביעילות שלו, בצורך שלו, בפתרון שהוא נותן, כל מיני פרמטרים, ביניהם פרמטרים אסתטיים, פרמטרים צורניים, פרמטרים של חוויה במידה רבה, כל מיני סוגים של פרמטרים. כל האקתון יש לו אופי משלו, האקתון הזה היה באמת מוכוון טכנולוגיות חינוכיות, ואני יכול לספר לך קצת על הזוכים למשל, ואז תבין יותר טוב אולי דרך הדמות.
כן, לא רק את הזוכים, בוא, את הזוכה תשמור לנו לסוף, אבל תן לנו כמה מהמוצרים שהיו מפעימים, אבל לא הגיעו אל הקודקוד.
אז היה פרויקט אחד שאני מאוד חיבבתי, היו כמה כמובן, אבל אחד מהם נגיד היה משחקי חצר מתמטיים, שבוצע על ידי קבוצת טלמייקרס. הם בנו בעצם שלושה משחקי חצר, שיש להם גם צד פיזי וגם צד דיגיטלי. כלומר, הם עבדו עם בקרים, חיישנים, סוג של רובוטיקה בסיסית. האחד מהם היה מתקה שמאמנת בלוח הכפל. המתקה מציגה על גבי צג שמותקן עליה תרגיל חשבוני מלוח הכפל, והפותר צריך להקפיץ את הכדור כמספר הפעמים שהוא התשובה. היה להם עוד אחד, משחק נוסף שבו הם מדדו קפיצה למרחק בעזרת חיישנים, ואז בעצם התפקיד של הקופץ היה לחשב בעזרת משפט פיתגורס את היתר של המשולש שנותר בזמן הקפיצה. כל מיני
תגיד לי, כל הדברים האלה לא מוציאים את כל החשק והטעם לשחק?
ההפך הוא הגמור.
ההפך! טוב, בסדר, אני נאלץ לקבל את מה שאתה אומר בהכנעה. כן, פה, אני... תן לנו הדוגמה.
אם לשפוט לפי, זה למשל פרויקט שזכה כן בפרס, אבל פרס צ'יק, שזה ציון לשבח על חביב הקהל. פרויקט נוסף שעשו היה, למשל שאהבתי, שלא זכה במקומות הראשונים, היה רידלרן. זה היה חדר בריחה, שהוא היה גם דיגיטלי וגם פיזי, מורץ בטלפון. כלומר, הם פיתחו אפליקציה של חדר בריחה. והטלפון שהריץ את האפליקציה הזאת, הטאבלט, היה מחובר לכרטיס חיצוני, שהיו לו כל מיני יכולות חישה. ובסופו של דבר, מה שהמשחק במשחק קיבל, זה היה ממשק פיזי, היו לו על השולחן כמה עצמים, וברגע שהוא נגע בהם, הוא קידם את החידה בתוך האסקייפ רום שרץ באותו זמן על טאבלט. זה היה משחק, אנחנו קוראים לזה דיגי פיזי. יש לו צד אחד שהוא דיגיטלי, מחשבי, תכנותי, וצד אחד שהוא פיזיקלי.
עכשיו, העובדה שאני, את כל המושגים שאתה אמרת עכשיו, לא את כולם הבנתי, ואני אומר את זה ככה רק כדי לשמור מעט על כבודי, אני אומר שלא את הכל הבנתי. זה אומר שאני דינוזאור, או זה אומר שאתה עמוק בתחום? או משהו באמצע?
זה אומר שאתה צריך... זה אומר שאתה צריך להגיע להקטון ולהבין ולטעום במה מדובר. החוויה זה כל העניין.
אני קצת חושש, זה נשמע שאני לא יודע איפה זה, איפה דורכים.
מגוון מאוד גדול של להקטונים קורים בכל הארץ, על ידי כל מיני גופים שמארגנים אותם, מכל מיני מטרות. יש הקטון של מוזיקה, שבו מפתחים כלי נגינה, ויש הקטון של המצאות, ויש הקטון של עזרים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. יש כל מיני סוגים של הקטונים, אני בטוח שבאחד מהם אתה תמצא את מקומך.
תאמר לי, מקום ראשון.
מקום ראשון.
אין לנו פרוטופים, אבל כן.
פרויקט שנקרא For All, והרעיון שלו היה שבפני כל תלמיד שיושב ולומד בכיתה, יש קופסה עם ארבעה כפתורים עליה. בעזרת ארבעת הכפתורים האלה, התלמיד יכול לשקף את מצב רוחו בזמן השיעור. וככה המורה שיושב באותו זמן ומלמד, יכול בזמן אמת לראות תצוגה גרפית שאומרת לו, למשל, אם חלק גדול מהכיתה לא הבין את כמה המשפטים האחרונים שהוא אמר. עיקרון...
זאת אומרת, אבל סתם ככה, יש איזה חיסרון קטן, כי התלמיד במקום להקשיב, יהיה עסוק עם ארבעת הכפתורים האלה, לא?
יש סכנה כזאת, יש סכנה כזאת, אנחנו מדברים באבות טיפוס רעיוניים.
אוקיי, זה הכיוון הכללי, בסדר.
בעזרת המערכת הזאת גם אפשר לממש למשל הצבעות, דמוקרטיה בכיתה, אפשר לעשות איתה הרבה דברים שקשורים לסוג של בחירות. ארבע בחירות, אפשר להריץ את זה לכל מיני כיוונים.
אז יפה, והדבר הזה אגב, עושים איתו משהו, זאת אומרת, מקום ראשון. עכשיו, לוקחים אותו ואומרים, מכיוון שזה המקום הראשון, אז בואו נלך ונפתח אותו, את האב טיפוס הזה, ונהפוך אותו לישים ויעיל במערכות, או שבסדר, הבנו ומחכים לפעם הבאה.
אין חוק ברזל. יש הקטונים שהתכלית שלהם זה לצאת עם מוצרים חדשים. יש חברת תעשויים הישראלית, למשל, שמייצרת מדי שנה הקטון, שהתוצרים המנצחים שבו ממשיכים לשלב פיתוח מוצרי. נמצאו את פטנטים וכו'. מצד שני, יש הקטונים שהם יותר קהילתיים. במקרה הזה, זה תלוי במתח ובמיינדסט. אני חושב שמדובר בפרויקט ראוי. אני חושב שכל הפרויקטים האלה הם ראויים. אבל אני אגיד לך, העניין בהקטונים, עם כל הרעיון של, עם כל המחשבה של מה הלאה, הוא סוג של, קוראים לזה להשחיז את הגרזן. זאת אומרת, לא כל כך משנה מה תזרוק עלינו, אם זה הקטון חינוכי או הקטון לבעלי צרכים מוזיקליים או כל דבר אחר, אנחנו נפעיל את הכישורים המייקרים שלנו כדי למצוא פרויקט, כדי לייצר רעיון, כדי לייצר פתרון חדש לבעיה שאולי לא היינו מודעים אליה, אולי לא הייתה קיימת עד לא מזמן.
יפה, אז בעצם הדבר הזה יכול גם להיות איזשהו סטארט-אפ שהתקדמו איתו גם ברמה הכלכלית, אבל גם עצם זה שאנחנו חושבים על הבעיות ומנסים למצוא פתרון, גם זה הישג בפני עצמו.
בוודאי, אמרת את זה.
יפה. טוב, יוצא להם כסף קצת לכל המפתחים האלה מכל הסיפור?
אני לא בקיא בפרטים הכלכליים של האקתון הזה, אבל יש האקתונים שכן ויש האקתונים שלו.
צביקה מרקפלד, אחד היועצים והמדריכים באקתון הזה של מיינדסט, נזכיר עוד פעם, של מתח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, אני מאוד מודה לך על הדברים, וסביר
להניח
שהעולם החינוכי ימשיך, יתגלגל ויהפוך להיות לא מובן לדינוזאורים כמוני, וישתנה. תודה רבה לך.
תודה לך, יום טוב.
יום טוב, שלום. עד כאן יום לפי שעה, זו השעה להודות לאורחי היומן שלנו. זה הפרופסור זוהר סגב, לאורך הדין זאב לב, למשה פייגלין, לתומר סמרקנדי, לאלכס לוין, לצביקה מרקפלד, לכם על ההזנה. סעו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.